כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, אני אבישי את הגאון ברוך הוא לצידי באולפן, שלמה בייבי בייבי.
אהלן אבישי.
מה קורה?
אצלי מעולה, מה אצלך?
גם מעולה.
אני שמח לשמוע.
הרבה דברים קורים, המון 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 דברים. ראית מה קרה בחמישה ימים האחרונים?
איפה?
כמה מעבר?
איפה? אנחנו...
טילים פה, טילים שם, חצי מלחמה, שביתות רעה.
שביתות נשק, הפסקות.
כל יום קורים 200 דברים. ואנחנו, וזה נראה לנו מזמן
שהנתיני,
כאילו זה מזמן. אבל זה קרה עכשיו, אבל בוא נדבר רגע על הבחירות.
אתה יודע מה משגע אותי בבחירות האלה? טוב, שפתחת את זה, אתה רוצה לדבר על הבחירות, על ההודעות ששולחים כל הזמן?
אני, זהו, מאסתי.
אתה יודע שגם זה, כאילו הם שולחים גם על המצב הביטחוני. נגיד, שלחו את הגרד הזה, את הטיל הזה, זה לא גרד, זה הרבה יותר מגרד. הטיל הזה שהגיע למושב הזה אחרי כפר סבא, משמורת קוראים לו משהו כזה, ושלחו לי הודעה על הבוקר, מה לדעתך בנימין נתניהו צריך לעשות, אחי. עכשיו, לי הם שלחו, עכשיו אני אומר, זה חסרי אחריות. חסרי אחר, אני הייתי במטבח, קודם כל, בצבא. אין לי מושג מה הוא צריך לעשות, וגם אני לא רוצה את זה לראש שלי. ואם אני אשלח הודעה, יאללה, לתקוף, לתקוף. וזה יגידו, כאילו, שלמה אמר לתקוף, לתקוף, למה להטריד אותי סתם?
אחריות עליך.
אחריות עליי, אתה מבין? אז שלחתי להם הודעה, אתה יודע, בגלל שהייתי במטבח, אמרתי להם, תעזבו אותי, אני בשבוע חופש.
אבל אני רוצה לדבר דווקא על המפלגות נישה. או מפלגות שלא שמעת עליהן.
כן, אז יוצא לי לראות הרבה תעמולה, וזה מצחיק.
השידורי תעמולה.
כן,
חלק יש נראה... יש המפלגות שבחיים...
חלק נראה בדיחה, נכון?
אין לך מוס... אתה יודע שלגל הירש יש מפלגה, למשל?
לא.
בבקשה. אתה יודע שיש מפלגה חצי אתיופית, חצי תימנית?
את זה אני יודע.
זה בגלל שאמרתי לך.
לא, גם במקרה ראיתי, וגם ראיתי מישהו עושה איזה מסע כזה של לחיצות ידיים וזה, אבל זה עולה כסף לפתוח מפלגה, לא, או שזה לא עולה?
אני לא חושב שזה עניין של כסף, זה עניין של קולות ובוחרים, כי בסוף אתה... קודם כל, מה המפלגות האלה רוצות להשיג? כי בסוף להגיע לכניסה לממשלה, לתוך העניין, אתה צריך 4 מנדטים. זה בערך 35 אלף קולות למנדט. זה אומר שצריך...
זה 140 אלף קולות.
אז נגיד אם אנחנו ניקח את המפלגה שהיא פונה לאתיופים. יש 140 אלף אתיופים סך הכל בארץ. אם אנחנו ניקח את אלה שיש להם
זכות הצבעה בכלל.
זכות הצבעה, אז זה פחות מחצי. כי רוב ה...
בוא נגיד כל המפלגות האלה, אם יהיה להם 140 קולות בכללי, זה הישג.
אם יהיה להם...
כולם ביחד, אני מדבר על כל אני, שכל הפיראטים, האתיופים, יש, מה ראיתי אחד, מפלגת חינוך, שהוא רוצה שכאילו להקים מפלגה רק על חינוך, שיתעסק רק בחינוך.
רק בחינוך.
רק בחינוך, ככה טוב למפלגה. זה חשוב מאוד, 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 אבל כאילו זה המצע היחיד של המפלגה, שזה באמת חשוב, אבל צריך כאילו טיפה מעבר.
אני חושב שהם צריכים לקחת דוגמה מכל מיני אנשים כמו ציפי לבני, למשל, שהבינה שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, והיא פרשה.
גם אלי ישי.
גם אלי ישי פרש לא מזמן, והרבה מאוד פורשים, זה גם לא... עוד פעם, יש מערכות בחירות שאתה פשוט לא יכול להיכנס אליהן, כמו המערכת בחירות הזאת שמתעסקים בשני מפלגות גדולות, ומי ייקח, פתאום באה מפלגת נישה שהיא רוצה להיכנס.
כן, זה בזבוז זמן, אתה יודע, הם בזבזים המון המון זמן. אבל לפני שאנחנו צועלים מתוך התוכנית, אני רוצה להזכיר לך שעבר המנגיסטו כבר 1670 ימים בשבי.
והוא לא נדון בבחירות.
לא.
לא. אבל בוא נשמע שיר של ניפסי הסל, שלצערנו נרצח
השבוע.
השבוע.
קשה לכל חובבי ההיפופ.
והוא היה מועמד לגרמי. הוא עדיין.
לא, כבר היה עברת את הטקס, אז הוא לא זכה באלבום הראשון שלו. דיברנו על האלבום הראשון כשעשינו את הקשר האפריקאי, כי הוא אריטרי, והשינוי שהוא עבר, הוא היה חבר בכנופיה, ואז הוא עבר שינוי אחרי הטיול, המסע שלו עם אבא שלו לאריטריה, הפך אותו לאדם יותר טוב, הוא רצה להחזיר לקהילה. באמת, הוא נשאר בתוך הקהילה, הוא נרצח בשכונה שלו, כשהוא פתח, בחנו את הבגדים שהוא פתח בשכונה.
של דוקטור ריי וטופק גדול.
כן, והוא היה אמור יום למחרת לפתוח מעון, סנטר כזה לילדים. פשוט בן אדם עם המון המון עשייה חברתית, עם שינוי לטובה, והוא סיים פחות או יותר כמו שהוא התחיל את המסע לתוך ההיפופ בעבריינות כזאת, אתה יודע, בקרב יריות. אפילו לא, זה לא היה קרב, פשוט ירו בו.
אז בוא נשמע, Kid Rule the City. האביב הערבי והשינויים בצפון אפריקה משפיעים על יבשת אפריקה כולה. האסלאם הקיצוני מתפשט מצפון אפריקה אל תוך פנים היבשת ומפזר את האידיאולוגיה שלו גם בקרן אפריקה. נמצא איתנו על הקו פרופסור אמריטוס מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור פרופסור חגי ארליך. מה שלומך, פרופסור?
טוב מאוד.
אז דייקתי בפתיח, האביב הערבי, באמת האביב הערבי והשינויים בעולם הערבי האסלאמי משפיעים על קרן אפריקה?
על החלקים ממנה יותר בשוליים, במרכזה דווקא ההיבט הדתי יותר רגוע, הדתי פוליטי, כלומר יותר רגוע.
כן, כן.
באתיופיה, שמדינה שחציה מוסלמים וחציה נוצרים, יש הרבה מתח סביב הסוגיות האתניות, והיה בעבר חשש שתהיה מתיחות דתית פוליטית, ושאיסלאם פוליטי ינסה לאתגר את היציבות, אבל כיום היחסים האלה קצת נדחו יותר לשוליים. הייתי שם לפני שבוע, וטוב, נדבר בהמשך. הנושא הדתי איננו עומד במרכז הפעילות. בסומליה יש כמובן ארגון השבאב, שהוא איזה שלוחה של אל-קאידה בזמנה, ושם האסלאם הוא כמובן מציץ ומדיג.
כן. בוא נחזור רגע להתחלה. מתי בעצם האסלאם נכנס באופן מהותי לקרן אפריקה?
ממש בעצם ראשיתו, עוד לפני שבכלל החל להתגבש כאיזה מערכת עולמית. הנביא מוחמד ידע שיש מלוכה נוצרית באתיופיה שמצדה השני של ים סוף, וכאשר הוא חש הדת מעריציו במכה נצורה על ידי הפגנים הערבים המקומיים, הוא ציווה עליהם להגר לאתיופיה. ההיג'רה הראשונה הייתה לא למדינה אלא לאתיופיה, וכמעט כל חבורת תומכיו הראשונית יצאה ומצאה מקלט בחצרו של המלך הנוצרי באתיופיה, וזאת ראשיתה של הקהילה המוסלמית באתיופיה. והראשית הזאת יכולה גם ללמד על ההמשך, כי תחת חסות המלך הנוצרי הם אכן מצאו מקלט.
וזה האסלאם, זאת אומרת, אפילו לא אסלאם, זה בגדר של קבוצת מאמינים של מוחמד שנכנסה לאתיופיה. כמה שינויים חלו בקבוצה הזאת במהלך השנים, מבחינת הקיצוניות שלהם, הקיצוניות הדתית, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
תראה, חלקם הגדול מצא מקלט ולימים חזר לעזור למוחמד במפעל ההצלחה שלו. גם המלך הנוצרי התכתב עם מוחמד, אפילו שלח לו את בנו. וההתחלה הזאת הייתה של בישרה יחסים סבירים, טובים, כמעט לגיטימיים, בין הממלכה הנוצרית לבין הנביא וסיפור הצלחתו בחצי ערב. מה נשאר באמת מהסחבה, מהקבוצה הזאת, כקבוצה של ממש באתיופיה, לא ברור, אבל הקשר בין האסלאם ומקורו במקה מדינה ובין אתיופיה היה קשר של שכנות שנשאר עד היום, ומורשת הדבר הזה עדיין בקרב חצי האוכלוסייה האתיופית שהיא מוסלמית.
לא כל כך מזכיר, העולם הערבי לא כל כך מזכיר, זה יותר נכון, אנחנו בארץ לא שומעים על זה, אבל בהרר, באזור המזרחי של אתיופיה, נמצא אחד המסגדים, מה שנקרא, קדושים לאסלאם, ולא כל כך מזכירים את זה. מה בעצם גורם לאסלאם פחות להתייחס לאתיופיה כמדינה, כאחד המקומות הדתיים?
הרר היא עיר חומה, בירה של האסלאם בכל קרן אפריקה מהמאה ה-13, והיא קיימת בתור שכזאת, אבל גם היא סמל דו-קיום ברמה המקומית. המוסלמים של אתיופיה מדברים שפות אתיופיות, הם מתנהלים ומתנהגים כאתיופים, ובמידה מסוימת האתיופיות לא פחות חזקה מהשורשים והתודעה והמנהגים האסלאמיים. אבל מבחינת המדינות השכנות יש היסטוריה שלמה, גם של יחסי עוינות, גם של יחסי שכנות. זה בא לביטוי בימינו, הסעודים משקיעים שם, למצרים בנושא הנילוס מרכזי, אתיופיה כל פעם שהיא עולה על סדר היום של העולם האסלאמי הערבי, יש מסורת ויש שורשים גם של שכנות וגם של עוינות.
מתי נהיו חצי מאוכלוסייה באתיופיה מוסלמים, שזה מדינה מאוד מאוד נוצרית? זה בשנים האחרונות קרה, לא?
סוף המאה ה-19, תחת הקיסר מנליק, נכבש בעצם כמעט כל מה שמאדיס אבבה בדרומה, חצי אתיופיה. עד אז היו שם כל מיני ישויות ונסיכויות אסלאמיות מקומיות. למעשה כל הדרום סופח לאתיופיה, ומאז האוכלוסייה היא בערך חצי-חצי. חלה גם דינמיקה של התאמות במשחק הכל אתיופי, חלק מהמוסלמים הפכו להיות נוצרים או אנשי הממלכה, וחלק נשארו אוטונומיים כמו בג'ימה, אבל בסך הכל הרכב האוכלוסייה חצי חצי פחות או יותר, זה בכניסה אל המאה ה-20.
ניצק טיפה מאתיופיה ונעבור למדינות שהן שכנות, פרט לסומליה שכולנו מכירים את האסלאם הקיצוני. מה קורה בקניה ובאריתריאה לצורך העניין? כמה אסלאם הקיצוני, אם יש בכלל אסלאם קיצוני במדינות האלה?
באריתריאה למעשה החלה התעוררות של המוסלמים מבחינה פוליטית בתקופה הנאסרית, וברוח התקופה ההיא הם ראו עצמם יותר ערבים מהפכנים אשר מוסלמים לוחמניים. במשחק על המאבק על העליונות בתוך התנועה האריתראית הם הפסידו. ה-EPLF, זו התנועה שממנה יצא איסאיאס אפוורקי, הרודן של אריתריאה, בעצם מ-1991 עד היום, היא ביסודה נוצרית, טיגרינית, אתיופית ולא אסלאמית. אז כל ניסיון של אסלאם ומוסלמים להרים ראש באריתריאה דוכא על ידי המשטר.
ועכשיו ניקח את סומליה, שאל שבאב, אחד הארגונים שדי פעילים שם. כמה הוא משפיע על מה שקורה בקרן אפריקה? כמה הוא פעיל מבחינת טרור או מבחינת איום?
השבאב באמת מנסה להיות מעין דאש של האזור. יש לזה השפעה גם בצפון מזרח קניה, היכן שיש סומלים. דוברי סומלית מפוזרים בקניה, באתיופיה, כמובן ג'יבוטי סומלית, כל המרחב של קרן אפריקה דוברי סומלית. באמת מעניין שמבחינה דתית הם כולם מוסלמים, מבחינה אתנית הם כולם סומלים, אז כביכול הייתה צריכה להיות שם איזה אחדות, אבל מסיבה כזאת או אחרת הם חבורות מפוצלות, מיליציות, קלנים שלוחמים זה בזה, ובתוך כל הבוקה והמבוקה הזאת השבאב מצליחים פה ושמה לפגוע במוגדישו הסומלית, בקניה וגם בתוך אתיופיה. יש גם מדינה אתיופית בתוך הפדרציה, מדינה סומלית בפדרציה האתיופית. אז השבאב הוא כארגון טרור, הוא מצליח לייצר די הרבה רעש. האם הוא אלטרנטיבה לסדר ויכול להרער אותו? אז ראה את גורל דאש, להטיל אימה ולבצע מעשי טרור הוא יכול, להחליף את הסדר לא כל כך. מה גם שהיום הסעודים שבזמנו ניסו להפיץ אסלאם פוליטי, מחפשים היום את היציבות בקרן אפריקה, אפילו עם אריתריאה, כדי לגבש את כל האזור הזה מול הסכנה האיראנית.
דיברת כבר על דאש, אז דאש אנחנו יודעים היום שפרט לאידיאולוגיה שהוא מפיץ לא נשאר לו הרבה. האם האידיאולוגיה של דאש הצליחה להגיע או מגיעה לקרן אפריקה?
הייתה תקופה שבה אסלאם רדיקלי פוליטי אלים ניסה להשתלט, חסן אל-טוראבי מסודן ואוסמה בן לאדן גר בחרטום 92-96, והדור צעיר מוסלמי למד ערבית והחל להתרפק על רעיונות של ניצחון האסלאם, אבל אני חושב שזה די נרגע. המוסלמים באזור, כל תושבי האזור, רואים גם מה שקורה במרחבי העולם האסלאמי, מה אסלאם רדיקלי מעולה לחברות שלו, ומבחינה הזאת זה די נרגע. המשטר בזמנו גם הביא חבורה מלבנון של חכמי דת שנקראו אל-אחבש, שכמוסלמים הם הטיפו לאחווה נוצרית מוסלמית, אבל התגובה בקרב המוסלמים האתיופים הייתה של אלבון וכעס, מה אנחנו צריכים לייבא מתינות אלינו, אנחנו יודעים טוב מאוד להיות מוסלמים מתונים בזהותנו ובמנהגינו, אבל גם שייכים לכל המערכת האתיופית.
אבל מבחינת כמו מיסיון, המוסלמים מנסים לגייס עוד מאמינים שם, או שזה גידול טבעי של מוסלמים שגודלים בתוך מוסלמים, כאילו, אתה יודע, נולדים להורים מוסלמים, או שהאסלאם מנסה להפוך אנשים למוסלמים?
ודאי שיש דעווה, יש ניסיון, אבל בסך הכל, תראה, הדוגמה הטובה ביותר למצב הנוכחי זה זהותו של ראש הממשלה ומנהיגה של אתיופיה כבר מזה שנה בדיוק, ראשית אפריל, שנה שעברה, עלה בחור צעיר מתוך שורות המפלגה הממסדית, שמו אבי אחמד.
דוקטור אבי אחמד.
דוקטור אבי אחמד.
אבא שלי רוצה להצביע לו בבחירות הקרובות, אבל אמרתי לו, לא משתתף, הוא לא...
אבא של מי?
לא, אני אומר, סתם, אני...
כן, אבא שלו הוא מוסלמי מג'ימה, שזה סיפור בפני עצמו על תולדות האסלאם באזור. אמא שלו היא נוצריה מאזור גונדר. הוא עצמו דוקטור משכיל עם תארים ושפות וידע כל אתיופי. הוא מייצג אתיופיה חדשה. והוא עכשיו מנהיג שלוקח כל מיני יוזמות של שלום ופיוס, וגם לוקח סיכונים. הוא אדם מאוד דומיננטי. השם של האבא שלו, אחמד, הוא נוצרי פרוטסטנטי, אמא שלו נוצריה אתיופית אורתודוקסית. כל הנושא הזה לא עולה לכותרות. זאת אומרת, זהותו הדתית, כהיום הוא המנהיג של אתיופיה, הארץ הנוצרית בעבר כביכול, הארץ יש לה פרקים של דרמות אסלאמיות נוצריות, זה כמעט שלא נדון. המתח האתני, הסוגיות הללו, בהחלט על סדר היום. אבל זה של האבא של מנהיג אתיופיה, זה אחמד מג'ימה, זה כמעט שלא לא מדברים על זה. לי כהיסטוריון זה מהצד, זה בא כהפתעה והפתעה טובה, שהמתח האסלאמי-נוצרי לא כל כך בא לידי ביטוי במישור הפוליטי.
החכמנו. תודה רבה, פרופסור חגי ארליך, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. יש עוד הרבה על מה לדבר בקשר לאסלאם באפריקה. תודה רבה.
אני פה.
Got a body. Sitting up the-
שלומו,
כן.
הפינה האהובה עליך ביותר.
אוקיי.
חדשות.
Yes.
אתה מוכן לזה?
מוכן ומזומן.
יאללה, מה, איפה אתה רוצה להתחיל? סודן, צ'אד, קונגו. אתה מכיר את המדינות האלה, נכון?
קונגו שמעתי, סודן בטח, אחי.
צ'אד עוד לא שמעת.
צ'אד?
אז בוא נתחיל.
לא, צ'אד היה פה בארץ, נכון? המניק של...
נכון, נכון, ראש ממשלה.
אז יאללה, אז בוא נתחיל איתו.
יאללה, צ'אד, צ'אד. לאחר שהסתיימה שנה שבה שימוש ברשתות החברתיות נאסר, כמו בכמה מדינות באפריקה שאנחנו דיברנו עליהן.
זה לא בגלל המחסור באינטרנט, לא בגלל זה.
לא, רוחב פס יש שם. אז מבקשים פעילים חברתיים להחזיר לשימוש את הרשתות.
אתה יודע, בוא אני אגיד לך קודם כל משהו על צ'אד, בגלל ככה באווירת הבחירות.
כן.
שם אין מרכז. זה או שאתה צ'אד ימין או צ'אד שמאל.
אוקיי.
פעם אחורה, אני לא אעשה פה בדיחות כאלה יותר.
לא.
כן, אתה יודע איך קוראים למנהיג?
לא. תן לי.
דבי... דבי משהו.
דבי משהו, אוקיי.
לא, כן, משהו דבי. בוא נראה אם יש לנו את השם שלו פה. אין לנו. וזה מצחיק אותי שקוראים לו דבי, אחי.
למה?
יש לי בדודה שקוראים לה דבי. זה לא שם של דיקטטור, זה קיצור של דבורה, אחי. כן, זה שם, זה כאילו, לא למושחת, זה לא חמוד דבי?
דבי זה לזה, כן, זה כאילו חמוד כזה, כן, אבל הוא לא חמוד.
הוא לא.
לא.
אבל הוא עשר שימוש ברשתות החברתיות, אתה יודע למה?
למה?
בגלל שבבחירות האחרונות השתמשו בהן ברשתות כדי להעביר עליו ביקורת. אז הוא אמר, ככה תראה מה זה, הוא אמר, הרשתות החברתיות מהוות איום על הממשלה, וככה ניתק. והוא לא קרא את כל המחקרים, הרשתות החברתיות גם מפריעות, פוגעות גם בשינה, באושר.
אז הוא עשה מסך.
הוא עשה, הוא תרם קצת. תמיד, אז אני בגדול, אני הייתי גם כבר באייטם של, של התמכרות לטלפונים. אני מהמחורים האלה. תמיד? אז אני בעוד בצד שלו. זה כאילו, זה חצי חברתי מה שהוא עשה. כאילו בצורה דיקטטורית. אבל יצא לו לדאוג
אז בוא נעבור לדיקטטורה אחרת. סודן. בדרום סודן.
קונגו זה גם דיקטטורה?
כן. כן, כן. כן, משהו כזה. אז דרום סודן, המדינה החדשה, משחק שחמט מייצר שלום ואחדות בין קבוצות יריבות, על ידי טורנירים שהם עושים שם במדינה.
עם שחמט, איזה מגניב.
דיברנו על שחמט בשבוע שעבר.
נכון, עם האלוף הניגרי
בניו יורק. האלוף הניגרי בניו יורק, בדיוק. אתה מבין, השחמט הולך לאפריקה.
כן. אתה יודע אבל איך שומרים על השלום ביניהם. אף אחד לא יודע את החוקים, אז לא מכריזים אם נצח שלא יהיה אגודות. נתני להם סתם שחק. ככה תמשיכו, תזיז אתה לפה, תזיז אתה לשם, את זה, לא מכריזים על מנצח. ואני חושב שבגדול זה רעיון טוב לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
שחמט?
כי הם לא, הם גם ככה כבר במשחקים, אתה מבין? עפיפונים, בלונים, כל מיני שטויות כאלה. אז באווירה ניתן שחמט, ועכשיו זה יהיה תלוי, כי איך זה עובד בשחמט? אני עושה מהלך, עד שאני לא לוחץ על השעון, אתה לא יכול לעשות כלום. נכון? אסור לך. אז כשזה יגיע לצד שלי, אני לא אלחץ על השעון. אתה מבין? ואז אתה תקוע.
הבנתי אותך.
ואז אני אחיה פה בשלום, בשלווה. מבין? אז מי ששומע אותנו, זה רעיון טוב.
אני אוהב את האופטימיות, כן.
זהו, זהו, זה מה שיש לי להגיד על זה.
קונגו, קינסאשה, הושק רובוט ראשון שיעבוד בתוך מתחם קניות כמוכרן.
שחלק אוהבים אותו שם, לפי מה שקראתי, וחלק כועסים מאוד על הרובוט הזה.
רק נציין שהוא פותח ברוסיה.
כן, כן, על ידי חברת טלפונים.
זה בוטים, רובוטים, כאילו הם יצאו הרבה.
כן, כל מיני.
כן.
עכשיו, תכלס, מי שאוהב אותו, אני מבין אותו. כי זה רובוט, אחי, זה מגניב. אתה יודע, זה רובוט ששואל אותך, אתה בא לנגיד למקום מרכז קניות גדול. לא, לדעתי הוא מדבר, לא יודע. הוא לא עושה
קונגולזית, יכולת.
כן, כל מיני קולות כאלה. ואתה יודע, הוא לא זועף. נגיד, אפילו אם היה לו יום רע, אי אפשר, אין יום רע. נגיד, לפעמים אתה מגיע למסעדה, למערכת יש יום רע, אתה מרגיש את זה. זה לא כזה מזמין. אצל רובוט אין דברים כאלה. הוא תמיד מזמין אותך, הוא קבל אותך בסוג של חיוך. אני לא יודע אם הוא יכול לחייך, אבל אתה יודע, הוא משרה אווירה טובה. קול?
כן, לא, לגמרי. אני, לדעתי, הם צריכים לפתור בעיות אחרות כמו המחלות, רעב.
כן, לא, אבל
אבל בסדר, גם רובוטים.
אתה יודע מה, לי מפריע, לי מפריע שאתה יודע, הביאו רובוט, זה נראה לי המדינה הראשונה בעולם שמשיקים אותו, וזה מדינה שחורה, אתה יודע, והרובוט יכלו קצת להתחשב.
זהו, הרובוט שחור
או לבן? הוא לבן, רובוט לבן, וזה פותח ברוסיה. אז לדעתי, לדעתי יש שם איזו אמירה, אתה יודע, לפי התנך, לפי הבריאה, לפי מה שלמדנו פה עם לוסי, כל האנושות היא שחורה. אז רצו שבטכנולוגיה אולי זה יהיה קצת לבן. אתה מבין? וזהו, ויש אנשים שלא אוהבים אותו. יש אנשים שכועסים עליו, כי הם אומרים שאין עבודות במדינה. אחוז האבטלה גבוה מאוד בקונגו. ופתאום מביאים רובוטים. אתה מבין? ועד שיש עבודה, מביאים אותה לאיזה לבן אחד. אתה מבין? זה מעצבן.
גם לבן, גם רובוט.
כן, אתה מבין? אז אנשים לא כל כך... ואני מבין אותם.
אוקיי, יאללה, נעבור לשיר.
יאללה.
אז הקטע ששמענו עכשיו נקרא בורקינה פאסו.
על שם המדינה.
נכון. יאללה, אתה מתחיל
לזהות,
שלמה, אתה מתחיל לזהות.
כן, אחרי שנה חסר לי שלא.
אז הצמד שעשה את הקטע הנפלא הזה, הם איתי רזניק ועומר קנן, שני מוזיקאים שעושים פיוז'ן אפרו-אלקטרוני תחת השם אנגטה. ואנחנו נדבר עוד שנייה על השם, אנגטה. זה מפגש של מקצבים שבטיים, קלמונים עם סאונד חשמלי, מסונטז, אהלן איתי, אהלן, עומר, מה שלומכם?
שלום, שלום.
בורקינה פאסו.
יאמה.
אחלה, אז ספרו לשלומו למה בורקינה פאסו. למה?
למה?
למיקרופון שכולם ישמעו.
למדתי בבורקינה פאסו. ג'מבה, זה הטוף הכי מפורסם בערך בעולם, אקסילופונים, בלפון, דונדונים.
זוכר שהוא בא אליי פה עם בלפון?
עם הדונדונים, אני זוכר.
הוא בא בלפון. אז בורקינה פאסו.
אז זהו, אז פתחו לי את העניין פה בארץ, ואמרו לי, סע לבורקינה פאסו.
שמע, זה שם מדהים למדינה.
כן, זה אומר האנשים ההגונים.
אתה רואה, יודעים לזהות בשם שזה...
שזה מדינה...
שזה משהו חיובי.
אז עכשיו, השם אנגטה, אנחנו בדיוק דיברנו לפני השידור, על השם אנגטה, שלפני זה הייתם R-U-O-K. R נקודה, לא R-U-O-K. R נקודה, 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 עד שמגיעים לאוקיי. אז מה זה אומר?
אז יש שם חדש, הוא הגיע גם עם אלבום חדש, ועוד הרבה חידושים שהיה אצלנו. אנגטה זה כמו יאללה, בג'ולה.
יאללה בג'ולה.
זה אנגט באמרית וצוואר.
אז כאילו, כן, לא באמת. יאללה צוואר.
כן, יאללה צוואר.
הצוואר, יאללה.
ואני אמרתי להם שהייתי בפארק בטנזניה שנקרא אנגטה. פארק כזה שאתה מביא, כאילו פארק לאוהלים. אז אנחנו נברר אם זה באמת השם של הפארק.
כולם משתמשים, היום הכל פרוץ, אחי. כולם משתמשים בהכל של כולם.
אז בוא טיפה נכיר אותך. למרות שאנחנו מכירים אותך מתמונות קודמות, אתה הגעת אלינו, עומר הגעת אלינו עם גאון הייטס, ואיתי כמובן עם הטופים, ואז איך נוצר החיבור ביניכם, ואיך החיבור לאלקטרו, אפרו-אלקטרו, קשה להגדיר את זה, אבל איך, קודם כל החיבור ביניכם, ואיך הגעתם דווקא למוזיקה הזאת?
אז אנחנו חברים מגיל, א', ההורים שלנו כבר חברים והמשפחות, אנחנו ירושלמים שמכירים מגיל מאוד צעיר, והתחלנו לעשות מוזיקה ביחד כבר באיזה גיל 13.
מוזיקה אלקטרונית או מוזיקה?
לא, גדלנו על רוק מתקדם ורוק אנד רול, ובתיכון זה הפך להיות יותר ג'אז והפיוז'ן ג'אז, ואז באמת דרך זה מתחילים להיחשף לנגנים לטינים, לנגנים אפריקאים, עומר קלידן, פסנטרן, אני על הטופים. וזהו, הייתה לנו כבר להקה בתיכון, ממש למדנו ממש לתקשר דרך המוזיקה, מעבר לזה שעשינו את כל שאר הדברים בחיים ביחד.
אז הייתם צמד עוד בתקופה של התיכון, או שהצמד...
כן, היה לנו להקה, כמו שאתה רואה אותנו עכשיו, היה לנו שיער ארוך, וואי, לא אפרו ענק כזה.
שולחים גיטרות.
היינו עושים קאברים כזה, לזפלין ודיפרפל וכל מיני כאלה. כן, ועם השנים, אני למדתי ג'אז, הוא למד באפריקה, מקצבים אפריקאים, ג'אם בבלפון עניינים, וכאילו כמו חזרנו לנגן ביחד, אחרי איזה כמה שנים שהוא חי בברלין, ואני פה בארץ, וגם הסתובבתי וזה, ושילבנו את האפריקה עם, בוא נגיד, הג'אז והדברים שאני הבאתי, ושנינו התאהבנו ביחד בעולם האלקטרוני.
אז זה ראשוני הדבר הזה, מוזיקה אפריקאית אלקטרונית?
כמה זה נפוץ בכלל בעולם, בארץ?
נראה לי זה מאוד נפוץ הקטע של לקחת מוזיקה אפריקאית ולשים עליה ביטים אלקטרונים. מה שאנחנו עושים שזה לנגן לייב, גם כל מה שאנחנו מקליטים, שיוצא אחר כך כלופים, זה אנחנו מקליטים באולפן.
זהו, ראיתי הופעות שלכם שאתם פשוט, עם המוזיקה האלקטרונית שיש ברקע, אתם פשוט מנגנים אותם.
אנחנו פשוט מנגנים, עומר עם שתי מקלדות, עם סינטיסייזרים, אני עם מערכת תופים ועם הבלפון, ויש לנו סמפלר שעליו... עוד סינטיסייזרים ועוד טופים שאנחנו מקליטים באולפן על זה, ובעצם הכל מונגש לייב.
אז אני יכול לבוא להופעה, לשמוע איזה קטע, והופעה אחרי זה, כאילו, יש שינויים. אפשר, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהוא...
כן, הנגינה היא לייב לחלוטין בהופעות.
זה לא קטעים שהם מקובעים.
כן, היה חשוב לנו מאוד לא לשים מחשב, לא לנגן על פלייבק, לא לנגן...
זה הכי אפריקאי בעולם. לייב.
לייב.
כן, כאילו גם הג'אז שאני באתי וגם האפריקה שהוא הגיע, אז מאוד התרגלנו לסיטואציה לזרום עם הקהל.
שהייתי באתיופיה, לא הבנתי למה כל מקום שאנחנו הולכים אליו, מנגנים בלייב. לא הבנתי, אמרתי, מה כל הקטע?
חשמל.
בדיוק, נשבר שהיינו במקום אחד, היה הפסקת חשמל, והמוזיקה המשיכה, כאילו אנחנו לא רואים שאין הפסקת חשמל, כאילו, אתה יודע, הם לא שמים לב. ניצרנו את המצב עם פלאפונים, אבל הנגנים, כאילו, הם גם מכירים, נגיד מי שמסתובב, נגיד עם המסנקו וזה, הוא מכיר כבר את הדרך. אתה מבין, יש להם זיכרון צילומי, הוא לא נתקע בכיסאות, לא כלום.
פעם ראשונה שהלכתי לאפריקה, שאלתי למה אין מלונות גבוהים. ואמרו, מעלית,
חשבתי מפחדים לפגוע בשמיים.
מוזיקה שבטית זה הדבר הבא אחרי החשמל.
זהו. עכשיו, אנחנו מדברים על אפריקה, ואפריקה בגדול, אבל בואו נראה להרמה שאנחנו מדברים עליה בתוכנית, שאנחנו לא לוקחים את אפריקה כמדינה, אלא מדינות בתוך אפריקה. איזה מקצבים הם יותר דומיננטיים אצלכם של איזה אזור באפריקה?
אז באמת, אני בעיקר מושפע ממוזיקת מערב אפריקה, מלי,
היילייט
פחות היילייט, אני אוהב מאוד היילייט, אבל אצלנו זה יותר ממש הפוליריתמיקות של דונדונים, ג'מבה, סולמות, פנטטונים, דיאטונים כאלה. אבל לצורך העניין, באמת בעקבות הגראונדייט וזה שאומר כמה שאני מתעסק במוזיקה אתיופית ואריתראית, אז אנחנו גם שואבים משם, צפון אפריקה. עכשיו אנחנו מתחילים לכתוב אלבום חדש, איפי חדש, והולך להיות שם קטעים עם גם ככה נגיעות
שצפון...
כן, בדיוק, גנאווה, ברבר, כאלה.
לא, זו, זה בדיוק השאלה הבאה שלי, שיש באפריקה, אם אנחנו נקחים את הגנאווה, למשל, שזה, כל פעם שאני שומע שיר, זה מאוד מזכיר מוזיקה אלקטרונית מבחינת הטמפו, מבחינת הקצב שלו. יש גם שבטים באפריקה שהם... הניגון שלהם הוא על, על, על הגבול של
ליה, הסימון נפל כמה זה דומה בברלין, הייתי במסיבה, שמעתי טכנו, והרגשתי שאני שומע דונדונים מהרמקולים, זה עושה את התפקיד הזה, זה עושה את התפקיד הזה, וזה...
זה לא חדש לאפריקה. המוזיקה האלקטרונית, הטמפו הוא לא חדש באפריקה.
שום דבר לא חדש לאפריקה.
כן, באופן כללי, אני חושב באפריקה, הרמה שהם הגיעו לקטנות של המקצבים, וזה הכל סביב הריקוד והנגינה, וזה פשוט רק השראה. אנחנו מגלים מקצב, מעבירים אותו לדברים אלקטרונים ולדרך שבה אנחנו מנגנים, וזה קורה.
יצא לכם אגב להשמיע את המוזיקה שלכם באפריקה, במערב אפריקה או בביקורים שלכם?
כן.
איך האנשים מגיבים למוזיקה?
יש יותר פתוחים, יש פה, המורה שלי לבלפון נגיד, הוא לא סובל שום דבר שהוא לא המוזיקה שהוא מכיר המסורתית, אבל עכשיו הייתי שוב לפני כמה חודשים, והחבר'ה התלהבו, שמנו JBL, השמעתי להם את אנגטה, ואהבו.
קול. כי יש היום באפריקה, זאת אומרת, הרבה מאוד אומנים די מתעצבנים על זה שלוקחים משהו כן. מאפריקה ומוצאים קוראים לזה קולוניאליזם כן. החדש וכו'.
אנחנו משתדלים, בוא נגיד, לעשות שיעורי בית, כלומר, אנחנו לא לוקחים איזה ג'מבה סאמפל מאיפשהו ושמים אותו בתוך הטרק, אלא אנחנו דואגים ש... איתה עיסה כמה פעמים לאפריקה, ילמד מהבן אדם שהמציא את המקצב, לנגן את המקצב, ואז הוא מקליט את זה עם מיקרופון שלי, אתה מבין, זה כאילו מאוד... קרדיטים. אנחנו נסים שזה יהיה כמה שיותר...
מכבד ואמיתי. זהו,
כן. ואני אומר גם כאילו, תאסרו להם, הם גם מהרווחים.
ברגע שיהיו,
נקים קצמתו
לבורקינה.
אז הייתם, אתם מופיעים בעולם, הייתם באודו, נכון? לא מזמן, וגרמניה, ואיך... איך אתם, איך הקהל, אפילו הישראלי, איך הקהל מגיב למוזיקה הזאת? אתם יודעים שזה אפריקאי? יש אוזן? או שמבחינתם זה אלקטרוני?
כי עליכם לא רואים שאתם נגנים מוזיקה אפריקאית.
כן, נראה לי קהל, באופן כללי, הקהל בארץ שהוא מדהים ואנחנו אוהבים אותו וזה הבית שלנו, הוא קהל גם טיפה סווע ויש הרבה מאוד מוזיקה מדהימה בארץ ומעט מאוד קהל פיזית, פשוט סטטיסטית בוא נגיד. אז שיוצאים לחול תמיד מרגישים איזה הקלה, בוא נגיד, ואיזה קהל הרבה יותר מקבל, הרבה יותר קל לו לקבל דברים חדשים. וכן, הם מזהים את האפריקה, כי כבר צבענו את כל המופע, הוא מאוד 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 בשיווק, ובאיך שאנחנו מדברים על זה, ואיך שאנחנו חווים את זה.
גם בגואה כשהייתם, זה לא פסטיבל אפריקאי, נכון? הייתם
זאת אומרת, כן, כל הפסטיבלים והופעות.
כן, אבל אתם מגיעים, זאת אומרת, יש איזה הכנה לקהל שאומר, הם עכשיו הולכים לנגן, או
שאנשים... אנחנו קוראים לזה אפרו-אלקטרוניק שואו כאלה, כן, אם קוראים את הביוגרפיה, את המידע.
כן, תעלונים שם, שמחלקים.
נגיד, כן.
אם לא משתמשים בזה בשביל...
וגם רואים על הבמה בלפון, וברגע שמתחילים הצלילים אז שומעים...
ואנשים מזהים בלפון, אומרים, אוקיי, זה של אפריקה?
האמת שתמיד שואלים אותי מה זה מאודו.
זה דומה לכלים. זהו, העניין הוא שהמוזיקה, המוזיקה האפריקאית, במיוחד בארץ, אין כמעט נגישות לקהל הישראלי. אין... אין איזה, אין פה תחנת רדיו אפריקאית שמשדרת מוזיקה אפריקאית.
חוץ,
יש אתכם,
יש תוכנית.
יש תוכנית, לא תחנה שהיא שלמה.
למרות שאנחנו מנסים להשתלט פה.
יאללה, אתם בדרך הנכונה.
אז כאילו, אתם מופיעים בארץ, אני אוטוטו באפריקן פסט, אם אני אותו נכון, איתה, אתה מופיע.
מה זה?
אפריקן פסט?
יש לנו את מאמא אפריקה ישראל,
מאמא אפריקה שזה הפסטיבל, כן. של, נכון, שזה קורה גם בחודש ביעי.
כן, זה קורה ב-25 ליולי.
ליולי, נכון.
אבל מה הייתה השאלה? סליחה.
זהו, אמרת, אפריקן פסט, אתה מופיע שם, נכון? או ששניכם
אנחנו מופיעים, השנה אנחנו מופיעים שם עם עוד הרכב שלנו שנקרא קבקו. אבל כן, מעבר לזה, יש לנו הופעות בזמן הקרוב, יש לנו הופעה בשישי הקרוב.
נכון, הופעה ביתית, סופר מיוחדת.
חוגגים לעומר יום הולדת.
היידה. מזל טוב, עומר.
והתברכנו בבית עם חצר ענקית, ואנחנו הולכים לעשות שם הופעה פרופר של אנגטה, עם די-ג'יים לפני ואחרי, שומרים על הקו האלקטרוני, אתני, פתוח לכולם.
זה רעיון מצוין, אגב. במקום עכשיו לקחת מקום שהקהל יגיע, תבוא אליי לבית פשוט.
כן, זה כי אנחנו מייצרים
אפריקה.
כן. מייצרים משפחה מסביבנו של קהל, של חברים, של אנשים ש...
איפה הבית, אגב? בירושלים, נכון?
לא, לא, בתל אביב.
קיבוץ גלויות. בתל אביב. אוקיי. זאת אומרת, כי אמרתם אתם בירושלים.
אנחנו ירושלים. אבל אנחנו פה בתל אביב.
אז זה כאילו שהגיעו להם לבית.
כן, כן, לגמרי, תגיעו. תגיעו לישון אפילו. אם אתם רוצים, זה חצר גדולה, אפשר, אתם מסכירים
שטח שטח.
כל יום, פשוט תעברו, תיכנסו, תגידו, אנחנו נבוא.
אנשים חפשים כל הזמן איפה לחיות בתל אביב.
ומאמא אפריקה, האמת שהסעת את התורה של מאמא אפריקה, הוא באמת לתת ביטוי למוזיקה אפריקאית אחרת, כמו מוזיקה שלכם, שהיא לא פרופר אפריקאית, או... זאת אומרת, איך אתם באים לידי ביטוי בפסטיבל הזה?
אז כן, בגלל ש... יש לנו את האפשרות להפיק את הפסטיבל הזה, אז כן, הרעיון זה גם למצוא נגנים שמנגנים פה מוזיקה מסורתית, אבל גם למצוא כל מיני יציאות מעניינות, בין אם זה השילוב עם אלקטרוני, בין אם זה שילוב עם עוד פרפורמנס של ריקוד וזה. בגדול הפסטיבל, ההופעות זה משהו גדול וחשוב, אבל זה בעיקר מקום למלא מלא סדנאות של ריקוד מכל מיני מקומות באפריקה. שנה היו בתקווה שתי סדנאות, ריקוד אתיופי ואפרוביט, וריקוד מערב אפריקאי וצפון אפריקאי, גנאווה, אולי ריקוד סודני, וטיפוף, מלא ג'מבה, דרבוקות, פנלוגו.
אז אתם מרגישים אבל שיש, אני בשנה האחרונה רואה המון אנשים שמתעסקים באומנויות אפריקאיות. בגדול, גם אתם מרגישים שיש איזשהו ככה התרחבות של אנשים?
יש לגמרי, וזה מדהים ומבורך. אני חושב שבשבילנו בסופו של דבר, אחרי כמה זמן של האפריקה וללמוד ולהכניס את זה, זה כבר נהיה כל כך חלק מהמוזיקה. עכשיו אנחנו באיזשהו מקום מתעסקים אנחנו כמו נהנים מהאסתטיקה שבנינו לעצמנו באולפן, ועכשיו מתחילה להגיע לאנשים בארץ ובעולם. זהו, ומהמוזיקה עצמה, אפריקה תמיד, כמו כמעט כל נושא, בטח במוזיקה, זה היסוד, זה הבסיס, ומשם אפשר כאילו...
זה אינסופי, להתפתח.
זהו, אמרתם שאתם מתחילים לעשות משהו, מוזיקה צפון אפריקאית, גנאווה בעיקר, הברברים, אתם, יצא לכם, אתם מכירים, זאת אומרת, לפני זה מוזיקה ברברית מסורתית?
קצת, כן, ניכנס לחקור את זה. הייתי במרוקו, יש לי משם כמה כלים, גימברי והקרקרב וזה. וכן, אנחנו נכנסים לזה. הרי בסופו של דבר, בין הגנאווה לבורקינה, אמנם זה שטחים ענקיים, אבל הרבה התערבב, זאת אומרת, הכלי מיתר והמקצבים, זה הכל איכשהו...
חופף.
חופף, כן, כל אחד פיתח בכלל, הכינורות נגיד שיש במאלי, בכלל הגיעו מאתיופיה.
כן,
זה הכל שם.
יש חיבור מאוד ישיר בין הכלים.
זה כמו הקודורו שמזוהה היום במוזיקה לטינית נגיד, שהוא מגיע מאפריקה, וכמו המון המון אלמנטים שחוצים כאילו כל הדברים של הקפוארה.
אז המעבר הזה הוא לא...
אבל אנחנו יכולים להבטיח ש... שבזמן ההקלטות ושאנחנו נכנסים לזה, אנחנו שואבים, אנחנו לומדים.
אבל פה בארץ יהיה לכם הרבה יותר קל עם מוזיקה צפון אפריקאית. יש זה הרבה יותר מפותח פה.
גנאווה פחות, כי יש...
כן, אולי יותר החפלות.
החפלות המרוקאיות, יותר פנימיות, פחות הברברים והגנאווה. יש... בן אדם אחד, איזה הרכב שעושה גן.
אבל כן, העולם. באופן כללי, האווירה של הסלסולים זה משהו שיצא, זה כמו התפרץ, כאילו בהתחלה זה לא היה במופע, ובשלה מסוים הבנו שדי, אנחנו מנגנים ככה, הוא תן לו דרבוקה, אני תן לי איזה סינט לכן כאילו סלסולים, וזה קורה, אז...
כן, נכון, הקטעים החדשים יש בהם הרבה את העניין של הערמות והחפלות, והסולאים של עומר במהירויות, כאילו.
זה טוב לשישי בצהריים.
לגמרי.
כן.
אתה יודע שאני שמתי לב שבשישי בצהריים הטלוויזיה שמורה לערבים, מכל הסוגים. ערבים יהודים וגם ערבים מוסלמים. נגיד, יש חדשות בערבית, ואם אתה מעביר ערוצים של המוזיקה, אז יש חפלות. שמתי לב, באמת. והאשכנזים לא ביום שישי בטלוויזיה.
אשכנזים בשישי,
הם מתחתנים ביום הזה. נכון?
מתחתנים ביום. הם עושים חשבון נפש פעם בשבוע.
לפני שנסיים ונשמע את השיר הבא, תספר לנו קצת.
כן, עומר, אספר לכם.
עומר, תספר לנו על ה...
על מה? הליברה.
כן.
אז ליברה זה שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד ומרגש עם זמרת שנקראת מלני בוריה, אם אני אומר את השם נכון עד היום. היא מגיעה מאי שנקרא לריניון, זה אי ליד מדגסקר. היא הגיעה לפה עם ההופעה של, עם הלהקה שלה להופעה בארץ, בפסטיבל סנביט. ונוצר איזשהו חיבור דרך חברים שהתפתח. בסופו של דבר היא הגיעה אלינו לאולפן ועשינו את הנאמבר הזה, שזה שיר שמדבר על, בוא נגיד, על חופש ועל התשוקה לחופש, והוא מאוד מאוד מגניב ומעניין בשבילי, כי הרבה מהשיחה שלנו הייתה, היא נמצאת באיזה אי, בצד השני של העולם, של לי מפה מהעיר ומהאספלט, וזה נשמע כמו איזה חופש המוחלט, אבל שם, אתם יודעים, היא גדלה באי, אז זה כאילו נראה לאחרת, והיא באה לפה, והיא מזהה בתל אביב, וזה עיר חופשית, וזה וזה, וכל אחד החיים של השני היה כמו החופש.
עד יש של השכן כזה.
בדיוק, ונפגשנו במוזיקה ובטרק הזה, שבסוף יצא טרק פשוט ש...
באיזה שפה היא שרה?
היא שרה בקריאול, שזה השפה המקומית של האי.
כן. אז א', תודה רבה שהגעתם אלינו.
תודה לכם.
תודה המון הצלחות. מגניב לאללה.
כל ההופעות, אנגטה, תחפשו ברשת.
לגמרי, כל הרשתות.
כן, יש אלבום בספוטיפיי, באייטיונס, ואיפה שהם שומעים מוזיקה.
אז יאללה, בוא נשמע את השיר.
בוא נמלא בהצלחה לכם, כיף.
תודה.
יאללה, שיר. איתי רזניק. עומר קנן, תודה רבה.
תודה.
שלמה,
כן.
הגענו לסיום.
איזה מהר.
איזה מהר זה, כל התוכניות שלנו, זה מהר, מהר, מהר. כן. אז אני רוצה להודות לאורחים שלנו, הפרופסור חגי ארליך, אנגטה, איתי רזניק ועומר קנן, תודה לאורך שלנו, ניר גורלי, המפיקה שלנו, רות דוד אמיר.
יפ.
תודה לך, שלמה בייבי בייבי.
תודה לך, אבישי.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי. חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי
בין 7 ל-8.
עד אז, היו שלום.
ותודה, תודה.
תודה.
No, I'm not.